אנחנו נמצאים בערב יום הכיפורים, וברשותכם אני רוצה להקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמתו של חנן פורת, זכרונו לברכה, שאתמול הובא למנוחות בכפר עציון. ואני מוכרח לומר כאן שמי שהשתתף בלוויה חש באמת בתשובה. זכה חנן, זכרונו לברכה, שגם בהלווייתו, במותו, לא רק בחייו, קידש שם שמיים. היה שם מעמד של תחושה, של תשובה גדולה, של הציבור שנוכח, ולא רק, בכלל, לעם ישראל. ומרשותכם, אני רוצה להקדיש את השיעור הזה לזכרו של חנן, ואולי כמה דברים מהלוויה שבאמת נגעו לליבי, אני מניח, של רבים רבים שהיו בלוויה הזאת. חנן סבל מאוד במחלתו בסוף ימיו, אבל הוא ידע לקבל את הסבל נכון. לא כל אדם יודע לקבל את הסבל נכון. כמדומני שהרב קנול, ייבדל לחיים ארוכים, אולי ביטא את זה שהוא אמר, כשחנן היה פותח את שיעוריו, שכל זמן שהיה יכול ללמד, היה מלמד תורה, אז היה אומר, כשהנשמה מהירה, גם שמיים אותי ערפל יפיקו אור נעים. כך הוא היה פותח את השיעור. הוא התכוון, לא רק ששמיים אותי ערפל, גם גוף שבור, בעצמות מרוסקות, גם הם יפיקו אור נעים. אדם סובל, בדרך כלל יש לו מרירות. וחנן זכרונו לברכה, לפי מיטב הכרתי, מה שהוא אמר זה מה שהוא חש, וזה מה ש פיו ליבו היו שווים כל החיים, לא רק כן. איך מגיעים למדרגה הזאת שאדם ביסורים כאלה גדולים, ובכל זאת למרות כל היסורים, אז הוא אומר, האיסורים מפיקים אור נעים. איפה זה בא לו הדבר הזה? חנן זכרונו לברכה, הייתה לו אהבת אלוקים, אהבת השם גדולה הייתה לו. וכידוע, האהבה היא מתבטאת במעשים, לא רק בדיבורים. האדם שאוהב מישהו, עושה לו טובות. הוא לא רק אומר, אני אוהב אותך, אלא הוא מבטא את אהבתו בעשייה, בדברים שיגרמו נחת רוח למי שהוא אוהב אותו. אותו דבר לגבי אהבת אלוקים. אהבת אלוקים זה לא רק להגיד אני אוהב את אלוקים, אלא במה אני מבטא את אהבתי לריבונו של עולם. וזה אצלו התבטא חנן לאורך כל ימיו, קודם כל באהבת הבריות. הוא אהב את כולם. לא כל אדם זוכה לאהבת הבריות, אהבת ארץ ישראל, מסר את נפשו ממש, כל כולו, מסירות נפש, למען יישוב ארץ ישראל. זה לא המקום להעריך את פועלו הגדול, שבאמת יחידים זוכים לעשות כל כך הרבה למען הכלל, למען עם ישראל, מנת ארץ ישראל, מנת מדינת ישראל. כידוע היה צנחן, ונלחם גם במלחמת ששת הימים כצנחן כאן בירושלים, וגם במלחמת יום הכיפורים נפצע קשה מאוד. ברוך השם שהוא ניצל, אני זוכר את התקופה היו. אנחנו זכינו ללמוד ביחד בישיבה במרכז הרב. אהבתו לתורה הייתה גדולה מאוד, הוא היה תלמיד חכם ממש, למרות שכל כולו היה עסוק בעולם של עשייה לכאורה, אבל כל זה נבע מתורה. מורו ורבו הגדול, שידו לא משהו מידו, אני מוכרח לומר, היה הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. ובכל דבר היה מתייעץ איתו, והיה מקבל את ברכתו. והקשר הזה לתורה, כבוד לתורה, לתלמידי חכמים, לרבנים, כל זה מתוך אהבת אלוקים גדולה שהייתה בו. רק שהוא אומר, והאהבה היא נדה, כמו שאומרים חז"ל במשנה בברכות, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, אז כתוב בו, בכל מאודיך, אומרת המשנה, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, בין מידת פורענות, בין מידת טובה, בין מידת פורענות, בכל מידה ומידה, הווה מודה לו מאוד מאוד. זה קל להגיד את זה. אבל להודות לקדוש ברוך הוא גם במידת פורענות, גם כשאדם מתייסר וסובל, זה ביטוי ממשי לאהבת אלוקים. כמו שאחד מגדולי גדולי חכמי ישראל, נחום איש גמזו, גמזו לטובה, שהוא סבל ייסורים גדולים מאוד, קרתו לו את ידיו ואת רגליו, וכל הזמן הוא אומר, גמזו לטובה, גמזו לטובה, גמזו לטובה, למרות שהיו ייסורים כאלה, עד שדבק בו השם נחום איש גמזו. היום הוא זכה, יש יישוב בארץ ישראל בשם גמזו, לא קיבוץ, זה יישוב מושב, גמזו, כן, שם אנשים מתוקים מאוד, הכל מקבלים לטובה, יאמר לזכות האנשים, כן, או שגמזו לטובה. מי שיכול להגיד גמזו לטובה על האיסורים שעוברים עליו, הוא חינך את רבי עקיבא. רבי עקיבא היה למד אצל נחום איש גמזו, 22 שנה הוא למד אצלו. רבי עקיבא אוהב ישראל הגדול, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, והוא אוהב השם הגדול. כשהרומאים תפסו אותו על זה שהוא לימד תורה ברבים, אז עינו אותו עינוי תופת, סרקו את בשרו במסריקות של ברזל, אז הוא אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. אומרים לו, זו תורה וזו שכרה, אתה נתפסת על ללמד תורה, וזה זה הסמל. הוא אומר, כל ימי התפללתי על זה, מתי יגיע הרגע הזה שבאמת יתלו את נשמתי ואני אבטא את אהבתי בזה שנוטלים את נשמתי. זאת אומרת, כל פעם שאומר קריאת שמה, אומר, הלוואי שאני אזכה להיפטר מן העולם באמונה שהאלוקים הוא אחד, אלוקי ישראל הוא מלך ומלכותו בכל משלה, גם כשמענים אותו, גם כשסורקים את בשרו במסריקות של ברזל. מתי יגיע הרגע הזה? עכשיו אתם רוצים לגזול ממני את הרגע הזה? לא, אני מאמין בקדוש ברוך הוא עד הרגע האחרון, עד השנייה האחרונה. ואני מוכרח לומר שבלווייתו של חנן זכרונו לברכה, אז הרוח הזאת של אהבת אלוקים, אהבת תורה, אהבת ארץ ישראל, אהבת הבריות, בכל דבר שספדו שם, וגם האווירה הכללית הייתה כזאת, שרגעת שבאמת נשמה אוהבת הסתלקה מאיתנו, שהייתה בו אהבה גדולה. לא כל אדם זוכה למידה הזאת שנקראת אהבה. באמת שליוו בלוויה, אז שרו בשקט את השיר, גם כי אלך בגי צלמוות לא יראה כי אתה עמדי, כן, שחנן כל כך ביטא אותו, כן, גם כשהוא הלך בגי צלמוות, כשאדם במחלה כזאת, אז הוא ממש בגי צלמוות, לא יראה רע. למה לא יראה רע? הרי אתה נמצא במצב כל כך קשה, למה לא יראה? כי אתה עמדי, אתה ריבונו של עולם, אתה עמדי, למה שאני אראה רע? כן, זה היה חנן זיכרונו לברכה. אני הייתי ברשותכם רוצה באמת להתייחס למושג מוות, למרות שהוא, אנחנו רוצים להתחמק מהמושג הזה, אבל תפתחו בבקשה את הספרים, וזה באמת התבטא חנן בחייו וגם במותו זיכרונו לברכה. תפתחו בבקשה פרק פרק י' א' סעיף ג'. עוד לפני שאולי נקרא את הסעיף, אני רוצה לומר שחנן זיכרונו לברכה היה בעל תשובה. אנחנו רגילים למושג בעל תשובה שזה אדם שהיה דתי ועזב את הדת וחזר אל הדת, או חס ושלום מדרדר למקומות נמוכים, ופתאום החליט לתפוס עצמו או משהו כזה, כאילו זה תשובה. לא, תשובה זה לא, זה לא עניין של איזה מקרה של איזה אדם כזה או אחר. תשובה קדמה לעולם, היא שייכת לכל אדם ואדם. אבל יש אנשים שהם בעלי תשובה. בעלי תשובה זה אנשים שכל הזמן רוצים להיות אנשים יותר טובים, להיות טובים פשוט. הוא יכול להיות דתי, יכול להיות לא דתי, יכול להיות יהודי, יכול להיות גם לא יהודי, זה לא משנה. הוא כל הזמן רוצה לתקן את עצמו, לתקן את העולם, לתקן את החברה, להיטיב, להיטיב, להיטיב. אנשים האלה קוראים להם אנשים רוחניים, שמה מה שבלב שלהם, מה שבמוח שלהם, מה שבמעשים שלהם, זה דברים רוחניים, דברים ערכיים. הערכים, ערכי הנצח, מלווים אותם כל ימי חייהם. דהיינו, להיטיב עם הבריות, ללכת בדרכו של אלוקים, שנאמר עליו, כי טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשה. ואנשים כאלה לא פוחדים מהמוות, כמו שהתבטאו אתמול בהספדים באמת. בואו נקרא את הדברים בפרק י' סעיף ג' באורות התשובה. כל מה שהתשובה מתעמקת יותר, יש תשובה עמוקה ויש תשובה שטחית, כל מה שהתשובה מתעמקת יותר, הולכת יראת המוות ומתמעטת, לא פוחד מהמוות, עד שפוסקת לגמרי. ומקומה של אותה יראה לוקח המצב של ותשחק ליום אחרון, כמו שאנחנו נוהגים במשלי, סוף משלי, לשיר בערב שבת, אשת חיל מי ימצא, ותשחק ליום אחרון. מה זה היום האחרון של האדם? ליום המוות. ותשחק ליום אחרון. דרך אגב, אני נזכר ברב ציודה, זכר צדיק לברכה, שבאיזשהו שלב הוא האריך ימים, באיזשהו שלב הרוב ימיו הוא היה בבית חולים והיה צריך להיכנס לניתוח קשה מאוד. אני הזדמנתי באותו יום לבית החולים וראיתי שהוא נכנס לחדר הניתוח עם קבוצת תלמידים מהישיבה, והוא יושב ככה על המיטה הזאת של הניתוח, הוא יושב והוא מרים את היד ככה ומחייך ועושה ככה. לא ישכח את המראה הזה. אדם נכנס לחדר ניתוח, הוא לא יודע אם יצא חי או מת. בדרך כלל אדם כזה כולו חרדה, כולו עצבות, כן? והוא עושה ככה ביי כאילו ותשחק ליום אחרון. זה הביטוי הזה כאן שהרב קוק זצ"ל מביא, יום המוות, זה הרגע האחרון, ותשחק ליום אחרון. זה היה תמונה שאני זוכר אותה, כן. מאיפה זה בא? היכולת הזאת לא לפחד מהמוות, היכולת הזאת לראות את המוות בפרופורציה נכונה, נאמר כאן. בוא נראה. המציאות הרוחנית שבהוויתו האמיתית של האדם, כמציאות הרוחנית של העולם כולו, תופסת את בליטתה הרשומה וודאותה הולכת ומתנוצצת, והמוות עובד את שמו ואימו את מוראו ופלצותו. צריך לדעת, אדם נמצא במציאות, מצד אחד מציאות פיזית, חומרית, רוח, שהוא עוסק בחומר, צריך לאכול, צריך להתפרנס, יש לו הרבה דברים חומריים שמעסיקים את חייו, והדברים, זה מציאות אחת שאדם חי אותה, כן? מציאות ארצית, מה שנאמר. אבל העולם מורכב לא רק מחומר, אלא יש גם נשמה בעולם, רוח בעולם, ערכים בעולם, לא רק החומר קיים בעולם. אז יש אנשים, נאמר, ניקח את החומר ואת הרוח, וככה, יש אנשים שאצלהם, נאמר, החומריות היא מאוד בולטת, נאמר, זה עיקר עניינה. אני קוראים להן, לאנשים האלה שחיים תחת שעון חול. יש שעון קודש ויש שעון חול. מישהו, למה קוראים לי שעון חול, אתם יודעים? כל יום נגמר לו החיים. כל יום, אופ, פחות חיים. הוא ניסע בלחץ אטומי. כל יום מפחיד אותו. שעון חול. חול זה ההפך מקודש. זה אמנם בגלל החול שיש שם בתוכו. אבל החול, מה זה החול? החול הוא מבטא פירוד. על מה זה פירוד? למה? כי כל גרגר הוא בפני עצמו. זה החול. הקודש, הכל מתאחד בו. הכל מתחבר בו. והחול, הכל בפירוד. אז לכן אומרים, מהעניין של החול והקודש, כן, החול זה עניין של פירוד. שכל דבר בפני עצמו. כמו שראינו, אלמא דה פירודה. וכשאלמא אלמא דה פירודה, אז הרע הוא רע בפני עצמו. אז אנשים חומרניים, המוות מאוד מאוד מפחיד אותם. נגמרים להם החיים. בקבר שהם קוברים אותם, אומרים, זהו, נגמר הסיפור. חבל על כל יום. יש כאלה שבכלל, בגלל כל היום, כי מחר נמות, חיים כתוצאה מזה, חיים של הפקרות. כי אומרים, מה זה? העיקר לעשות כיף בחיים עכשיו. לא עושים שום חשבון למה יהיה בעתיד, מה תהנה התוצאה. יכול לקרות דבר כזה. לעומת זה, ישנם אנשים רוחניים, שהמשקל הרוחני הוא הדבר החשוב להם ביותר. האמת, הצדק, היושר, האהבה, כן, הדברים הערכיים, הם הדברים החשובים להם ביותר. ויש כאלה אנשים שהמשקל של הדברים הרוחניים הוא כל כך גדול וכל כך ודאי בחייהם, שהם מוכנים אפילו למות על ערכים. מסור את חייהם. אפילו בנומות העולם. גלילאו כזה, שהוא אומר, אתם, זאת היא האמת שלי, האמת המדעית. אתם רוצים לקחת ממני את האמת? תשרפו אותי. שאז רצו לשרוף אותו ב... כן. למה? העניין הרוחני אצלהם הוא כל כך יקר. זה החיים באמת, העניין הרוחני. כדוגמה. זאת אומרת, אדם רוחני שהוא חי ערכי נצח, הוא לא פוחן מהמוות. מדוע? כי הערכים האלה הם קיימים כל הזמן. לפני שהיה עולם, אחרי שהיה עולם. או, לדוגמה, חייל בצבא הגנה לישראל, שהוא מסתער מול האש. לא שהוא באותו רגע עושה, לומד הרב קוק, אבל הוא אומר, אני מוסר, מוכן למסור את חיי למען הכלל, למען האומה, למען המדינה. אני, כן, הוא פתאום מתחבר על הנצח. נצח ישראל לא ישקר. פתאום העניין הכללי, הערך הכללי, הוא הדבר הכי חשוב כרגע בחייו, עד כדי מסירת הדבר היקר לו ביותר, את החיים. זה מה שהרב אומר כאן. החיים הרוחניים כל כך אצל האנשים האלה, כל כך חזקים, הערכים בלשון שלנו, הם כל כך חזקים שלא מפחיד אותם המוות. הערך שהם מאמינים בו, הערך הנצחי הזה, האלוקי הזה, הקיים לעד, זה החיים באמת. כל היתר זה... או אני אקח דוגמה אפילו מהשוק. ישנם שני סוגי סוחרים בשוק, בבסטות נאמר. אני זוכר פעם, הלכתי לשוק מחנה יהודה, פגשתי שם מוכר בבסטות, ישר כמו סרגל. לא, היה מוכן להפסיד, רק לא לרמות, לא לשקר. יש כאלה הפוך בדיוק, עושים הכל בשביל לרמות, לא עלינו. כן, שקר. יש אנשים מוכנים להפסיד את הכל, רק חס ושלום, שלא הרגישו שהם פגעו ממישהו, או גנבו ממישהו, או לקחו ממישהו, אני אפסיד ממון, דברים שלכאורה נראים כדברים עיקרים, אבל הערכים, הצדק, היושר, זה דבר שהוא יותר. על זה מדבר כאן הרב. יש אנשים שכל כולם רוח, ערכים, נצח. אנשים האלה לא פוחדים מהמוות. הוא לא מפחיד אותם. ותשחק ליום אחרון. והאישיות הזאת, האידיאליסטית הזאת, שהיא באמת דבקה בערכי נצח, והאישיות היחידה הולכת ומתגדלת, מתוך הדבקות שלה בערכים, נכנסת בתוכן הכללי של האומה, והאדם הזה נהפך לאדם כללי. כשהוא אומר את המילה אני, הוא מתכוון לעמי, הוא כבר לא עניין פרטי. בדרך כלל כשאדם אומר אני, הוא מתכוון באופן פרטי אל עצמו. אבל אנשים אידיאליסטים באמת, כמו חנן, זיכרונו לברכה, כשהוא אמר אני, הוא התכוון, מה אני, באופן פרטי, מהפרטיות שום דבר. אלא הוא התכוון לכלל, לכלל ישראל, לעם ישראל. אתה אני האמיתי שלו. לכן האישיות הזאת אומרת, היחידה שהיא כל כך ערכית, כל כך רוחנית, הולכת ומתגדלת ונכנסת בתוכן הכללי של האומה כולה, בכניסה ממשית. לא דיבורים, אלא הוא באמת מרגיש את עצמו כהוא עם ישראל, לא מגאווה חס ושלום, אלא מתוך הענווה, כמו משה רבנו, שהוא שקול כנגד כל עם ישראל, ולא מתוך הגאווה, אלא אדרבה. מתוך שהוא היה ענב מכל אדם, הוא היה שקול כנגד כל עם ישראל. הניצוץ הזה, הוא היה תלמיד חכם, כתוב ניצוץ מנשמתו של משה רבנו, היא נמצאת אצל כל תלמיד חכם. לא, תלמיד חכם הכוונה לא רק שהוא יושב ולומד תורה, אלא אוהב את אלוקים, אוהב את השם, דבק בעם ישראל, כמי שרוצה באמת להידבק בקדוש ברוך הוא רק דרך עם ישראל, דרך אהבת ישראל. אז הדבר הזה אפיין באמת את חנן, זיכרונו לברכה. הוא נכנס, הוא אומר, נכנסת הנשמה הזאת בתוכן הכללי של האומה כולה בכניסה ממשית, ונבלעת משם במציאות הכללית של העולם כולו. אני מוכרח לומר, באמת, חנן אהב טבע. נדמה לי שבבית יש שם מדרשה על ידיעת הארץ בכפר עציון, הוא עמד ביסודה של המדרשה הזאת. אהב מאוד לטייל, מה?
בית ספר שדה,
כן. הוא עמד ביסוד הדבר הזה. בשעתו כאן במכון מאיר עשינו סרט בחיק הטבע, אז הוא היה המורה לדרך, היה הלך והסביר. זאת אומרת, זה לא רק שהוא נכלל בתוך עם ישראל כאישיות כללית, אלא גם בתוך הבריאה, בתוך הטבע, בתוך כל המציאות. אדם כללי כזה שהוא מתחבר לריבונו של עולם דרך עם ישראל, דרך ארץ ישראל ותורת ישראל, גם הבריאה כולה, הטבע כולו מדבר אליו, הוא חלק ממנו, הוא חלק מההוויה כולה. ואם הכלליות העליונה מוצאת את אושרה בזיו האלוקי וגודל חוסנו, אורו ותענוגו, עשיר החיים, המנביעים ישות ניצחת. ניצחת מלשון נצח. הוא נפך לאישיות נצחית כזאת. כן? הוא זוכה, כמו שחדל אומרים, שצדיקים זוכים מתוך התשובה, מתוך תשובה, הכוונה היא לשוב אל הקדוש ברוך הוא, זוכים לעולם הבא. ומהו העולם הבא? מסביר הרמב״ם בהלכות תשובה. עולם שכולו ארוך, ועולם שכולו טוב. זה עניינה של העולם הבא. וצדיקים זוכים בעולם הזה, שאורו של העולם הבא מאיר, כמו שחזל אומרים בפרקי אבות, שהעולם הזה הוא משול לפרוסדור, בעולם הבא משול לטרקלין. עדכן עצמך בפרוסדור על מנת שתיכנס לטרקלין. והרב שיעודה זכר צדיק לברכה היה זוכה, אומר שאורו של הטרקלין מאיר לתוך הפרוסדור. כמו בבית, אז פותח את הדלת, אז האור מהחדר מאיר גם את הפרוסדור. או בשבת, מעין עולם הבא, כמו שאנחנו נוהגים. כזה היה חנן, זיכרונו לברכה. היה באמת אדם אידיאליסט, אדם כללי, שהאיר בחייו, ופעל בחייו, והיה מחובר בחייו, לכלל, כלל ישראל, כלל הבריאה כולה, כן, אהבת הארץ, אהבת תורה גדולה, אהבת הבריאה גדולה. היה אדם מאוד פתוח, מאוד... אספר לכם על סיפור אישי, אנחנו למדנו ביחד, במרכז הרב, תקופה מסוימת. והיינו בידידות, מתייעצים, על דה ועלה, ואני נהגתי להתייעץ איתו, כל מיני דברים. סיפור אמנם אישי, אבל רק מבטא את הפתיחות שלו. ואז היינו שנינו, סליחה שאני אומר, אז נחשבו רווקים זקנים, עדיין לא התחתנו. והיינו מתייעצים, מחליפים אינפורמציות, כמו חבר'ה שעומדים ב... איך קוראים לזה היום? דייטים, משהו כזה. פגישות, אז היינו ככה. מתייעצים בינינו, מדברים בינינו על דה ועל אה. יום אחד הציעו לי שידוך אל משפחה חרדית בצפון הארץ, והשטחנית אמרה לי, תשמע, אם אתה רוצה באמת להכיר את הבחורה הזאת, אתה חייב להתלבש כמו אדם חרדי. דיינו, חליפה, מקבט, עניבה, כמו ש... אחרת חבל על הזמן, לא כדאי לך בכלל לנסוע על ה... לכיוון ההוא, נאמר כך. מה אני אעשה? והשתוקקתי מאוד להתחתן, להקים בית בישראל. אולי זה הזיווג המתאים. מה אכפת לי, חרדי, לא חרדי, העיקר להתחתן. הלכתי לחנן, זיכרונו לברכה, שאלתי, חנן, מה אתה אומר? הציעו לי שידוך כזה וכזה, אבל אמרו, התנאי שאתה תבוא מלובש, ככה, מתאים למשפחה הזאת. אז הוא מסתכל, הוא אומר, דו, מה אכפת לך? תגיד לי, חשבו לך מה אתה לובש על הראש? כובע פלדה, כובע טמבל, מקבט, משהו אחר. תעשה את רצון השם. מה אכפת לך? יאללה, תלך. תראו איזה תפיסה. אמרתי, חנן, אתה צודק. קניתי חליפה, קניתי מקבט. הניבה כבר היה לי מאוד קשה, אני מוכרח לומר. הרגשתי קצת חנוק, ככה, לא רגיל בזה. הלכתי, בסוף לא הסתיים מילטון, מה קרה. אבל זה מראה, זה פתיחות, איזה הבנה. תפס את העיקר, עזב את התפל, תפס את העיקר. אני רק אומר את זה ככה, מזיכרון אישי, באותה תקופה שהיינו בישיבה. אני רוצה ברשותכם, בכל זאת לעסוק ב... תפתחו בבקשה בתשובה. אנחנו בערב יום כיפור, וניגש אל אחד התלמידים היום ואמר לי, דוב, אתה יודע, אני לא יודע למה, אבל אני עצוב מאוד. דווקא זה בימים האלה שצריך שמחה לפני יום כיפור, אני עצוב. מה לעשות? אני שמחתי שהוא עצוב. למה אני שמחתי שהוא עצוב? תקף תראו. הרב מתייחס לעצבות הזאת שמלווה את האדם שהוא בעל תשובה. מה מקור העצבות? וכמה בריאות יש לפעמים בזה שאדם מרגיש את חסרונו, נאמר כך. תפתחו בבקשה בדף קוף למד, פרק תזיין, כן. בסעיף A, כן. רואים, כן, דף קוף למד בספר הצער. הצער שמרגישים בעת שניגשים אל כל דבר שבקדושה, הרי הוא בא מתוך שאז הנשמה היא מאירה יותר, ומתגלה בה התוכן של השלמות המוחלטה, והיא רואה מתוך כך את האפסיות שבהגבלתה וצמצומה, והיא מתמרמרת על כל מה שגורם לה ייצור כוח וחיות. והוא כותב כאן הרב, תכף אני אפרט את הדברים, זהו באמת יסוד התשובה מהאהבה. הצער הזה, הרגשה הזו, של הרגשה לא טובה, דווקא מתוך רצון לחזור בתשובה, הוא אומר, זה יסוד התשובה מהאהבה, שראוי לכל אדם בעל נפש לקבל את הרגשה המרורה הזאת בשמחה וטוב לב. ואז עומק הצער הזה מתהפך הוא לתוכן של עונג עליון ששפעת הדנים של קודש מתגלים בו. אני רוצה להמשיל את זה למשל, למה הדבר דומה. לפנים האדם הולך בחושך, תרתי משמע, בחושך פיד. לדוגמה, אדם נכנס למערה, נכנס למערה חושך, ופתאום מזדמן לו פנס, או נר, והוא מאיר את החושך הזה. מצד אחד הוא שמח מאוד. מעט מן האור, זה הייתה חוברת של חנן, זכרונו לברכה, שהוא ערך אותה ושידר אותה והוציא אותו. מעט מן האור. אור קטן, מאיר חושך גדול, נאמר ככה. אבל יש כאן מורכבות בהערה הזאת. מצד אחד, אתה שמח שיש אור. אבל מצד שני, אתה מסתכל על הבגדים שלך. אתה רואה את עצמך, אתה רואה את חסרונותיך, מקודם לא הרגשת בהם. היית כל כך נמצא באיזה עולם כל כך של חומרני, או תאוות, או יצרים, והיית נדמה לך שהכל בסדר. פתאום אתה מאיר את נשמתך, ואתה רואה את חסרונותיך. אז מצד אחד יש לך שמחה, אבל מאידך יש לך צער גדול מאוד, שאתה מגלה את החסרונות שבך. השאלה אם הצער הזה, יש בו חיוב או לא? בדי שיש בו חיוב. אתה לא יכול לעשות כביסה אם אתה לא יכול, אם אתה לא מכיר בלכלוך. מתי האדם עושה כביסה לבגדיו? שהוא ראה את הלכלוך. רבנו יונה מגירונדי ממשיל את התשובה בכלל, הוא ממשיל אותו לכביסה בספרו שערי תשובה, כן. זאת אומרת, תשובה זה כביסה. יום הכיפורים, מה זה יום הכיפורים? כפרה זה ניקיון. לחפר, לנקות. אבל בשביל לנקות, אתה צריך לדעת מה לנקות. זה הווידוי הגדול של יום הכיפורים, שאנחנו חוזרים, כל תפילה חוזרים על הווידוי הזה. לא בשביל להיות מדוקאים, אלא בשביל לנקות את הדברים. בשביל לתקן את כל הדברים האלה. כן, זה מה שהרב אומר כאן. אומרים, יש ביטוי כזה בחז"ל, חי מרגיש, מת לא מרגיש. צדיקים במותם נקראים חיים, רשעים בחייהם נקראים מתים, ככה אומרת הגמרא. אז הגמרא דנה, מה זאת אומרת? שצדיקים במותם נקראים חיים, זה בן איש חי, בן איש חי, זה מתאים גם לרב פעלים מקפציאל, זה מתאים לחנן. זכר צדיק לברכה, שהוא היה רב פעלי בן איש חי. אז אדם שהוא צדיק, אפילו במותו הוא חי, הוא חי בינינו. הוא משאיר זכר צדיק לברכה, הוא משאיר ברכה לכל הדורות שבאים אחריו. אבל רשע לא עלינו. חי לא מרגיש. מה זה הוא לא מרגיש? הוא לא מרגיש בחסרונותיו. הוא אומר, אני בסדר גמור. אין לו הרגשה. הוא פוגע בזולת. מילולית ופיזית גם, והוא לא מרגיש. הוא אומר, מה, אני פגעתי? אני עשיתי משהו רע? לא הרגשתי. למה אתה מכה את אשתך? אני לא מכה אותה, אני מחבק אותה. הוא לא מרגיש, הוא באמת לא מרגיש. אדם שהוא עושה תשובה, הוא מרגיש, הוא מרגיש חסרונו. פתאום מרגיש את אשתו, את ילדיו, את החברה, את הסביבה. זה כואב לו, זה מצער אותו, אבל בראבו, אתה מרגיש. דבר גדול מאוד אתה מרגיש. אני נוהג לספר על אחד הילדים שלי, שיחיו, שיום אחד ישבתי, אני לא זוכר אם זה היה בדיוק בימים, מלא בימים האלה, הרי אלה ימים ש... ימים, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, שצריך להתפייס בתוך המשפחה קודם כל, כן, לבקש סליחה איש מרעו וכל הדברים האלה. יש מה להתפייס, אין דבר כזה משפחה שאין שם איזה חיכוך כזה או אחר. אז היה לי ככה פתאום איזה עירור תשובה, מותר לי גם לחזור בתשובה, נכון? ופתאום חשבתי שיש לי איזה ילד שאף פעם לא יצא לי לכתוב לו מכתב או להתייחס אליו כמו שצריך. וכתבתי לו מכתב. מכתב שגרתי של אבא לילד, איך אתה מרגיש, מה אתה עושה בישיבה, הוא למד אז בישיבת הסדר, וכל מיני מילים פורמליות, דברים כאלה, ושלחתי לו. למה? כי נזכרתי בו. נזכרתי בו, כתבתי לו מכתב. שיעשו לי יום הולדת 60, כן, עשו לי מסיבת הפתעה, כל המשפחה התאספה, חברים, ידידים, ואז כל אחד מהילדים היה צריך לכתוב איזה מכתב, איזה דבר טוב על אבא. זה לא פשוט לפעמים, אבל בכל זאת לכתוב משהו טוב על אבא. אז מכל מה שכתבו לילדים, מה שכתב לי הילד הזה הרגש אותי יותר מכל הדמעות. למה? הוא כתב לי במחברת הזו שכתבו את מה שכתבו, הוא אמר, הרגע הכי מרגש בחיי זה היה שקיבלתי מכתב מאבא. זה כל כך ריגש אותי. הוא פירט, פתאום קיבל מכתב מאבא, הפתעה כזו. כדוגמה אני אומר, לפעמים אנחנו חיים אפילו בתוך המשפחה ולא מרגישים איש יצירהו, לא בצערו, וככה חיים כאילו ב... אבל לא מרגישים אחד את השני. זה תשובה. אז נכון, זה מצער, אבל זה מחיה, אתה מרגיש את הזולת. זה מה שהרב אומר כאן. הרב אומר נכון ש מצד אחד התשובה היא צריכה להנים את החיים, אבל התהליך הוא מורכב, הוא לא פשוט. מצד אחד אתה מאיר את נשמתך, אבל מצד אחד אתה מרגיש בחסרונותיך. אבל צער כזה הוא יש בו עונג, אומר כאן הרב, שאתה ברוך השם חי, אתה מרגיש. זה עוד נקרא עוד סעיף דומה לדבר הזה. בבקשה, סעיף A1, תראו. הנשמה המהירה, יש נשמה מהירה ויש נשמה שהיא לא מהירה, כן? מאופלת, כן? בחושך. הנשמה המהירה, כל פגמיה גלויים לפניה, היא לא מחסה על פגמיה, היא מכירה בפגמיה, על כן היא שרויה תמיד בתשובה, כי היא רוצה לתקן את פגמיה. כל הזמן היא רוצה להיות יותר טובה, לתקן את המידות, לתקן את המעשים. וסעיף ו' משלים את הגישה הזאת. התשובה אינה באה למרר את החיים כי אם להנעימם. זה התשובה, זה אין הכוונה להישאר חס ושלום באיזה דיכאון, באיזה עצבות או משהו כזה. כן, הצער והכאב שבתהליך התשובה הוא רק שלב, זה תהליך שמתוך זה מגיעים לשלמות, לנועם, לשמחה. התשובה אינה באה למרר את החיים כי אם לאנימם, ונעימות החיים הבאה על ידי התשובה היא מתגלה מתוך כל אותם גלי המרורות. דווקא גלי המרורות, המרירות מגלה את המתיקות. זה נקרא בלשון חז"ל למתק את הדינים. התשובה, כל העניין של התשובה זה למתק את הדינים, לראות, לחוש בדין, מידת הדין, אבל לחבר אותה לשורש. השורש הוא שהאלוקים רוצה את טובתנו, הוא לא רוצה את רעתנו, כמו שאומר רבי עקיבא, כל העולם כולו אינו נידון אלא בטוב. העולם נידון בטוב, כי מידת הדין היא לא נקמה חס ושלום, אלא מידת הדין היא באה להיטיב איתנו, לעורר אותנו, לתקן אותנו. כן. לכן אומר, התשובה היא באה להנים, למרות שהיא מרורה. בתחילת התהליך של התשובה, אדם מודע לחסרונותיו, במילא, מה אמר לו, לא טוב לו, אבל כל זה, זה חלק מתהליך של תיקון. אז הוא רואה בזה דבר טוב. כן, התשובה היא מתגלה מתוך כל אותם גלי המרורות שהנפש מסתבכת בהם בתחילת מצדיה במהלך החיים של התשובה. תשובה זה תהליך, זה לא משהו סבג וגמרנו. אומנם יש תשובה פתאומית, אני מדבר כאן תהליך. תחילת התהליך זה הכרת החיסרון. בסופו של התהליך הוא שאדם משתלם, וכשאדם משתלם במילה נעים לו, ושמח לו. זה כמו ששת ימי המעשה ויום השבת. שבת, ומה זה שבת? אומרים שבת גם לשון שב, לשון תשובה, אתה משיב את כל ששת ימי המעשה, אתה משיב אותו לשורש, למקור, ויחולו השמיים וארץ. אז זה עניין של תשובה. ירידה לצורך עלייה, כן, ככה צריך לראות את התשובה. לא להיתקע בירידה, אלא אדרבה. צריך לראות את הדברים בפרופורציה נכונה, בפרספקטיבה נכונה. זאת אומרת, לראות את הראשית שהוא באמת ירידה, כי אתה מכיר בחסרונותיך. אבל מצד שני, כל זה מנוף לתקן את חסרונותיך, לעלות, להגיע למעלה. אבל זאת היא הגבורה העליונה היוצרת, שתדע ותבין, כנועם היא מחשפת מכל מרירות. נחום יש גם זו. גם זו לטובה. איזה גבורה. ולהבדיל, חנן פורט, זכרונו לברך. שהנשמה מהירה, גם האיסורים והכאבים, מפיקים אור נעים. זה מדרגה, לא כל אדם זוכה למדרגה כזאת, שהנשמה מהירה. אז גם האיסורים, גם הצער, גם הכאב, כל זה מפיק אור נעים. כי רואים את זה, הכל לטובה באמת. ככה, זה המדרגה שאליה אנחנו שואפים. חיים מכל חבלי מוות, כמו שלמדנו מקודם. דווקא מחבלי מוות אנחנו רואים חיים. כן. אדם במדרגה כזאת, הוא אומר, מה, אנחנו עשינו את תפקידנו בעולם. בסדר, עכשיו אנחנו ממשיכים לעולם הנשמות. לא נבהל, ותשחק ליום אחרון. כל אחד יש לו תפקיד בעולם. הוא עשה את תפקידו, ושלום, ממשיכים הלאה. ודור אחרינו יבוא, ודורות יבוא, וימשיכו את המפעל האדיר של קידוש השם. חיים מכל חבלי מוות. עדני עולם מכל מדווה ומחובים, עדני עולם. והידיעה הנצחית הזאת הולכת היא ומתבררת בשכל, ברגש, בטבע הגוף ובטבע הנפש. זה דבר שהולך ומתברר. עכשיו אמרנו מקודם, הכל לטובה באמת. זה לא רק אמירה, הכל לטובה. כל דוד רחמנה לטב אביד. הכל לטובה. מתי צריך להגיד את זה? כשאתה לא רואה את הטובה. זה מופיע הלכה למעשה הדבר. כן, זה לא רק דיבורים בעלמה. על כל מה שקורה לאדם, צריך להגיד, כל דוד רחמנה לטב אביד. הכל לטובה. ולא רק כתרגיל פסיכולוגי לעזור לו להיחלץ מהמצרים. מצד האמת, כמו שהוא אומר. מצד השכל. מצד האמונה, כמובן. והאדם כזה מתחדש לבריאה חדשה. כמו שהוא אומר רבנו יונה מגירונדי באיגרת התשובה שלו הידועה, אדם בא ליום הכיפורים, הוא צריך להשאיר את הכל ולהגיד, אני נולדתי מחדש. ראיתם פעם תינוק שהוא נולד? כולם שמחים בו? כולם שמחים בו. ככה האדם צריך לבוא לימים האלה. נולד מחדש. מה עם כל העבר? תשאלו אותי. מה עם כל העבר? תעשו עם זה חבילה, תנו לי. יש לי כאן פח השפעה. אדם לא צריך להיות עבריין. מה זה עבריין אמרנו? שהוא חי כל הזמן רק את העבר. אדם שחי רק את העבר, אז הוא מעוקב, הוא לא יכול להתקדם קדימה. כמו שאנחנו נוהגים להגיד על אשת לוט, מה עשתה אשת לוט? נהפכה לנציב מלח. למה היא נהפכה לנציב מלח? היא הסתכלה אחורה, אל סדום וכל מה שהיה. נתקעה שם. אבל אדם צריך להיות סוכר, מתוק כדבש. אם הוא כל הזמן תקוע בעבר שלו, הוא לא מתוק. הוא מריר, חס ושלום. הוא מלוח, חס ושלום. כי אנחנו צריכים להסתכל קדימה. כך הרב כאן חוזר כמה וכמה פעמים, שמי שרוצה לעשות באמת תשובה, אסור לו להיות תקוע בעבר. מי שתקוע בעבר הוא עבריין, כאילו, קרמנולוג קוראים לזה בלשון המדעי. אנחנו צריכים להסתכל קדימה. זאת היא התשובה, היא מחדש את החיים. נותנת לך טעם שהתחדשות, לא רק בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, כל אחד מאיתנו בידיו לחדש את חייו. הוא צריך להאמין בתשובה, בתיקון, ולא לגרור אחריו דברים מאחורה שלא נותנים לו להתקדם בחיים. זה מה שאומר כאן הרב. ואדם מתחדש לבריאה חדשה, ויוצק בעוז רוח, רוח חיים חדש, על כל סביבותיו. זה לא אותו אדם ממקודם. זה אדם חדש. נכון, פיזית הוא נראה אותו דבר. אבל רוחנית ונפשית, האישיות שלו משתנה לחלוטין. פתאום נעשה אדם שמח, אדם טוב לב, אדם שרואה את הטוב בכל דבר ודבר. העין של אברהם אבינו, העין הטובה של אברהם אבינו, הוא מבשר לכל דורו ולדורות עולם שמחות ישרים, גילת ורנן וביטחון גאולה, צהלה ורינה, ויאספו הענבים בשם שמחה, ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו, ושמחת עולם על ראשה. אני רוצה לברך אתכם, תלמידים יקרים, שנזכה לתשובה שלמה, לתשובה שתחזיר אותנו לאותו מדרגה של האדם הראשון, קודם החטא, אותה מדרגה שרק שמחה הייתה בעולם. כן. והדבר הוא במסגרת הישג ידינו, שיום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא זורק עלינו מים טהורים, יכפר עלינו ועל כל בית ישראל, נזכה לגאולה שלמה, נחמה שלמה, ולתשובה שלמה במהרה בימינו, אמן.